הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט "לי זה לא יקרה". הפרק מבוסס על סיפור אמיתי. אך שמות הדמויות וחלק מפרטי הסיפור שונו לטובת הגנה על האישה האמיצה שהחליטה לשתף בסיפורה. הפרק עלול להכיל תכנים קשים. כך שאם עברתם או עברתן אלימות כלשהי, ייתכן והפרק עלול להוות טריגר עבורכם. אם נפגעתם או נפגעתן, ובכל זאת ברצונכם לקבל מידע חיוני, תוכלו להאזין לפרקי הדיון העוקבים לפרקי הסיפור, או לחפש מידע וטלפונים לסיוע בנושא אלימות במשפחה באתר סופרפארם.
אני רוצה שהסיפור שלי יסופר. אני רוצה שאנשים ידעו. כל כך הרבה זמן הסתרתי את זה מכולם, כאילו עשיתי משהו רע, ובטוח שיש נשים נוספות כמוני שמתביישות במה שהן עוברות. וזה? זה אסור שיקרה. אסור שאף אישה או אדם בעולם יעברו את מה שאני עברתי והתביישו בזה.
אופק היא מסוג הבחורות שמשאירות חותם. ג'ינג'ית נאה וחריפה. אשת שיחה ממולחת. היה לה כושר שכנוע יוצא דופן וחיוך שובב ומתוק. דיבור זו האומנות שלה. לכל מקום אליו הגיע, הפכה למרכז העניינים וכולם התאהבו בתוך דקות ספורות. באותן השנים, היא התגוררה עם חברתה הטובה רחלי בבית קרקע קטן בהוד השרון, והחלה להתמחות במשרד עורכי דין לענייני נדלן ומקרקעין הגדולים בארץ. כולם צפו להצלחה גדולה בתחום. הסיפור של אופק וניר החל ב-2012. הם נפגשו בפטיו היין והמתוקים בכנס עורכי דין בזיכרון.
הרמתי את הראש מהבר וראיתי אותו בוחן אותי. הושטתי לו את ידי ואמרתי בביטחון, אופק מנור, נדלן ומקרקעין. הוא חייך והציג את עצמו גם, אבל אמר רק, ניר שובל, עורך דין. איך שראיתי אותו ידעתי שזה זה. נראה שהוא לא התרשם מהשיחה איתי כמו שאר האנשים, וזה הדליק אותי. הוא היה אחר. כל הפוקוס בחלל החדר הופנה אליו בלי שעשה דבר. כאילו משהו זרח על הראש שלו ובידל אותו משאר האנשים הגנריים והאפורים שעמדו שם. אני זוכרת את זה כמו אתמול. סיפרתי לו על הגינה שלי, הסברתי לו שהפרחים שלי הם כמו הילדים שלי, והמשכתי באיזו בדיחה גרועה על זה. הוא ראה כמה אני מובכת, אז הוא חייך חיוך מנומס וסיפר לי סיפור מביך כדי שלא ישאר לבד עם תחושת המבוכה.
במשך כל שלושת ימי הכנס, אופק וניר לא נפרדו. בסיום הכנס, הם כבר התנהגו כמו זוג לכל דבר.
איך שחזרנו מהכנס, הגעתי אליו לבנימינה. התברר לי שיש לו גינה יפה משלי, ובכלל התברר לי ששנינו אהבנו את אותם הדברים, כמעט בכל תחום. אהבנו את אותה המוזיקה, את אותם המאכלים, אפילו את אותו הצד במיטה אהבנו שנינו. אבל אני ישר ויתרתי לו ולקחתי את הצד של הקיר, כי ידעתי שזה יותר חשוב לו. אני זוכרת שמה שהפיל אותי אצלו יותר מכל הדברים, אלו היו דווקא העיניים. בחיים שלי לא ראיתי כאלו עיניים ירוקות, עמוקות. כל פעם שהסתכלתי עליו, הרגשתי איך אני מאבדת את עצמי ונשאבת הישר לתוכן.
בשונה מאופק, שהייתה דברנית לא קטנה, נראה היה שתקן. מי שלא הכיר אותו היטב, טעה לחשוב שהוא חסר ביטחון, או ביישן, או אדיש. ניר לא היה כזה. כעבור 6 חודשים אינטנסיביים ודיבורים על חתונה וילדים, אופק החליטה שהיא עושה מעשה, ומציעה לניר נישואים.
הייתה הצעת נישואים מרגשת. נסענו לזיכרון, למלון בו הכרנו. קראתי על ברכאי. הוצאתי את הבת מכיס המכנס ושאלתי אותו אם הוא רוצה להתחתן איתי. ניר משך אותי מהרצפה, לקח את הטבעת מידיי, קרא הוא על ברכיו בעצמו ושאל אותי את אותה השאלה. אני כמובן עניתי בחיוב. הוא ענד לי את הטבעת שאני קניתי עבורו על האגודל, חיבק אותי חזק מדי ולחש באוזניי. ככה צריך לעשות את זה בייבי שלי, לא הפוך.
במרץ 2013 נישאו אופק וניר בחצר ביתו של ניר בבנימינה, שהפך להיות גם ביתה של אופק.
מאוד שמחתי בשבילה. אופק תמיד העידה על עצמה שהיא אדם זוגי וניר התאים לה כמו כפפה. היא דברנית והוא שתקן, השתלטנית והוא וטרן. הייתה ביניהם מין סינרגיה כזו שכל מי שהתקרב אליהם הרגיש.
אני זוכר איזה רגע מוזר בחתונה שניר לקח אותי הצידה ושאל אותי מה אני חושב על אופק. עניתי לו בהומור שזה קצת מאוחר לשאול, לא? ואז הוא הסתכל עליי במבט שלא הכרתי קודם ואמר בטון שקט, אתה חם עליה, רואים את זה. הייתי עמום, לא יכולתי לענות לו מרוב שהייתי עמום. אבל אז פתאום הוא התחיל לצחוק, טפח לי על השכם ואמר שזאת הייתה מתיחה. אחר כך המשכנו כרגיל, כאילו כלום לא קרה.
את חצי השנה הראשונה לנישואיהם העבירו אופק וניר בשלווה ובנעימים. כל אחד התעסק בקריירה שלו, בערב הם עבדו יחד בגינה, יצאו להצגות ומסעדות וניהלו חיי חברה עשירים. חוץ מאותו לילה מוזר, בו הם קבעו לראות את הסדרה שלהם, אבל אופק נרדמה באמצע.
זה התחיל כסתם ויכוח רגיל, לא משהו מיוחד. הוא העיר אותי ונאם את אחד מהנאומים הרגילים שלו. באיזשהו שלב אחרי שהתחתנו, הוא התחיל עם הקטע הזה כשהיינו שנינו לבד. הוא היה נועם ומטיף לי ארוכות כאילו הייתי ילדה קטנה, על כל מיני שטויות. ואני הייתי מנפנפת אותו, בדיוק כמו שהייתי מנפנפת את הוריי בגיל ההתבגרות. אבל באותו היום, הנאום היה אחר. הטון שלו היה שונה. הוא דיבר כמו עורך דין שנועם את נאום הסיכום שלו מול השופטים. ואנחנו מדברים פה בסך הכל על זה שנרדמתי באמצע סדרה, כן? הוא תמיד כעס שהייתי נרדמת לפניו והיה מאשים אותי שאני נוטשת אותו, אבל לא ככה. בכל מקרה, באותו הלילה לא הכרתי את האיש הזה שעמד מולי ונזף בי בנרגנות כזו. מבחינתי, זה לא היה ניר.
בבוקר הם קמו שניהם כאילו כלום לא קרה והתחבקו ארוכות במיטה. זה היה שבוע לפני יום הנישואים הראשון שלהם.
אני זוכרת איזו שיחה שקיימנו לפני יום הנישואים שלהם. איחלתי לה מזל טוב והיא סיפרה לי כמה שטוב לה איתו ושהוא הדבר הכי טוב שקרה לה. ובאיזשהו שלב זיהיתי אצלה חוסר נוחות. תמיד כשאופק מרגישה חוסר נוחות, יש לה תיק כזה שהיא מושכת באף. כמו אריאל שרון, זיכרונו לברכה. שאלתי אותה אם הכל בסדר, ופתאום היא אמרה לי, אמא, ניר לוחץ שאני אסיר את ההתקן, למרות שאמרתי לו שאני לא רוצה. אמרתי לה שזה הגיוני, כי הם בדיוק התחתנו והם בטח מתכוננים להביא ילדים בקרוב, אבל אז היא פתאום משום מקום פרצה בבכי כזה שלא ראיתי מאז שהיא הייתה ילדה. אחרי שתי דקות היא נרגעה ואמרה לי שהיא סתם הורמונלית כי היא במחזור, וחיכה את החיוך השובבי שלה.
אופק בעצמה לא הבינה למה היא פרצה בבכי הזה. ניר באמת דיבר איתה על זה שהוא רוצה ילדים והיא אמורה להתרגש מזה.
כשאמרתי שאני לא רוצה להסיר את ההתקן, משהו בידע שזו רק ההתחלה. הטון שלו היה שקט אבל נחרץ, ומשהו בעיניים שלו הפחיד אותי.
בשנה השנייה לנישואיהם, ניר המשיך בעיסוקו כעורך דין מצליח, כשבמקביל, אופק מקבל את קידום משמעותי במשרד בו היא מתמחה. אבל ניר לא התלהב בכלל.
בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, והוא לא נשמע שמח במיוחד וביקש שאחזור הביתה באותו היום מוקדם. זה היה מוזר, הוא מעולם לא ביקש ממני לחזור מוקדם מהעבודה. ארזתי את התיק במהרה, יצאתי מהמשרד, ונסעתי כמו משוגעת הביתה. הייתי חייבת להבין למה ניר לא התרגש מהקידום שלי.
היא נכנסה הביתה, ומצאה את ניר ישוב על הספה בסלון, כשבבית חושך מוחלט, כאילו עצר את חייו ודימה מנועים עד שאופק תחזור. אופק לא הבינה למה הוא יושב בחושך והדליקה את האור בסלון. עוד לפני שהספיקה להוציא מילה, ניר התרומם מהכיסא, התקרב אליה ואמר בקול שקט. אז אני מבין שאת לא רוצה ילדים. אופק שחשבה לרגע שהוא מותח אותה, ענתה בבדיחות הדעת שבטח שהיא רוצה, אבל הייתה מעדיפה שהוא זה שיהיה בהיריון מבין שניהם. ניר התקרב לאופק, הסתכל לישר בעיניים ואמר, את יכולה פעם אחת לדבר על זה ברצינות? את לא רוצה להקים איתי משפחה? את אוהבת אותי בכלל? ברור שאני אוהבת, אמרה לו אופק וחיבקה אותו חזק. הוא עדף אותה והסתכל עליה במבט מתחנן. אז תבטיחי לי, תבטיחי לי שתתחילי להתנהג כאילו את רוצה את זה, וגם תורידי את ההתקן.
זה הטריד אותי ממש, אבל החלטתי להוריד את ההתקן. חשבתי לעצמי שאנחנו נשואים כמעט שנה וכנראה שהוא צודק ואני צריכה להראות יותר נכונות. באותו הערב הכנתי לניר ולי ארוחת ערב. ניר אכל ונרגע ונכנסנו מוקדם למיטה. הוא חיבק אותי במשך כל הלילה ולחש לי מילות אהבה. בבוקר כבר הרגשתי שאני האישה הבת מזל בעולם.
כעבור שבוע מההודעה, הקידום יצא לפועל ואופק מונתה על כמה תיקים משמעותיים במשרד. התפקיד הזה דרש ממנה המון והיא כהרגלה נתנה את כל כולה. ביום השלישי לתפקיד הופתעה אופק כששליח נכנס למשרד עם זר ורדים ענק. הוא היה כל כך גדול ומרשים שחלק מעורכי הדין יצאו ממשרדיהם כדי להתבונן בו מקרוב. היא קפצה ונשקה את הגלויה כמו מתבגרת מאוהבת כשמסביבה התגודדו כמה מחבריה הטובים במשרד. אופק, שלא ידעה את נפשה משמחה, קפצה על גבו של אחד מחבריה והחלה לרקוד ולהשתתות. באותו היום חזרה הביתה במצב רוח מרומם. היא פתחה את דלת הבית בעודה אוחזת את זר הורדים הענק. פתאום, משום מקום, ניר הופיע ולקח מידיה את זר הורדים. לפני שאופק הבינה מי זה ומה קרה, ניר החל לצרוח עליה בתוקפנות קטעי משפטים.
מרוב שהוא כעס, הוא לא הצליח להשלים משפט. אני זוכרת שהוא אמר משהו על זה שאני דוהרת על גברים ושהורדים האלה לא מגיעים לי.
אחרי דקות ארוכות בהן ניר עומד וצורח, מכנה אותה בשמות ומתיח בהאשמות, היא מתחילה להבין על מה הוא מדבר. מסתבר שבזמן שהשליח הביא את זר הורדים למשרדה, השקיף ניר על אופק מהרחוב דרך חלון הויטרינה הענק שהיה שם, הוא ראה אותה קופצת על הגב של אחד מחבריה.
ניסיתי להסביר לו שהוא מדבר שטויות, שזה היה אקט שנבע משמחה על הורדים שהביא לי, אבל הוא כאילו דיבר שפה אחרת. הוא לא הבין שום דבר ממה שניסיתי להסביר לו. הוא רק עמד באמצע הסלון וחזר על זה שאני דוהרת על גברים ושלא מגיעים לי הורדים. פתאום משהו בעיניים שלו שוב השתנה. המבט הכועס שלו הפך למבט אטום, מנותק. ואז ניר התקרב אליי ואמר לי שמהיום אסור לי לדבר עם הבחור הזה יותר, ויותר מזה אסור לי ללבוש חצאיות, גם לא ארוכות, רק מכנסיים ארוכים. ניסיתי להגיד לו שהוא סתם עצבני והתחלתי להתקרב אליו. העברתי את היד על הפנים שלו ואז על החזה, והוא אמר שאולי אם אגע במקומות נעימים יותר הוא יחשוב על זה שוב. לפני שהספקתי לשאול למה הוא מתכוון, הוא קירב אותי אליו והחל לנשק אותי בתשוקה. לא כל כך רציתי, היו לי תוכניות אחרות לאותו הערב, אבל ידעתי שאני לא יכולה לאכזב אותו אחרי שהרגיש כל כך נבגד. נסחפנו לערב משחקי תפקידים בהם הוא השולט ואני הנשלטת, כמו שהוא אהב. בשלב מסוים אמרתי לו שזה לא נעים לי יותר, אבל הוא המשיך. ולא הצלחתי למצוא עוד מילים להגיד לו כדי שיפסיק. מעולם לא קרה שלא הצלחתי להסביר את עצמי למישהו. מעולם לא קרה לי שלא הצלחתי להתבטא.
היא לא הבינה מה היא עוברת באותם הימים. אופק אחותי היא אחת הבחורות החריפות שהכרתי, אבל באותה נקודת זמן, כאילו מסך ירד על עיניה. היא לא חשבה על עצמה, רק עליו, רק על איך היא גורמת לו להיות מסופק, להיות שמח, להיות... פשוט להיות.
באותו הלילה חיכיתי ירד שניר ירדם, ואז ארזתי מזוודה קטנה ונסעתי לאחותי שירה, כדי להתרחק ולחשוב קצת.
במשך כל הלילה בו שעתה אופק אצל אחותה שירה, ניר לא הפסיק לצלצל ולשלוח לה הודעות טקסט. הוא חזר והתנצל על האירוע, הודעה שהתנהג כמו אידיוט, חזר בלי סוף על זה שהיא האהובה שלו והעביר לנשימה שלו, וביקש שתחזור הביתה. בהודעה אחרת הוא כתב שהוא מרגיש לא טוב וחלש. הוא חושש שהוא לא יוכל לחיות בלעדיה ושהוא מוכן למות למענה.
בהתחלה כל כך כעסתי עליו על מה שקרה, ולא רציתי אפילו לקרוא את ההודעות שלו. אבל בשלב מסוים נכנעתי וקראתי. כבר בהודעה השנייה פרצתי בבכי של געגועים. שאלתי את עצמי איך חוללתי לו דבר כזה ועזבתי אותו כמעט ליומיים. הרי אם הוא היה עושה לי את זה, הייתי מתה.
אופק ארזה את המזוודה הקטנה שהביאה איתה ונסע הביתה לניר. כשהגיעה, היא לא רצתה אפילו לשמוע מה יש לו לומר. היא התקרבה אליו וניחה אצבע על פי וביקשה שלא ידבר. היא הסבירה לו שהיא סולחת לו על הכל, ושעכשיו היא מבינה שכל אי ההבנה הזו קרתה רק בגלל שהוא כל כך אוהב אותה. הם התנשקו והשלימו מיד. מלבד אותו אירוע, ניר לא חזר על ההתנהגות הזו. רק הזכיר שוב ושוב את עניין הילדים. ואופק שבהחלט הייתה בעניין, אבל לא כרגע, חזרה והתחמקה בתחבולות.
למרות שהסרתי את ההתקן, התחלתי לקחת גלולות בלי שהוא ידע. הרגשתי נורא שהייתי צריכה לשקר לו. בחיים לא שיקרתי לאף אחד בשום עניין, אבל ניר, כשהוא היה נתקל משהו, הוא לא היה משאיר לי הרבה ברירות, ואני הייתי חייבת להמשיך עם הקידום ולא לאכזב בעבודה. אז שיקרתי לו, למענו, למען שנינו.
כעבור מספר חודשים, אופק שוב נקראה למשרדו של הבוס והתבשרה שהיא מקבלת את התיק של הלקוח הגדול ביותר של המשרד. אופק שמע את דברי הבוס וליבה החל להלום בחוזקה. ספק משמחה, ספק מחשש מהתגובה של ניר. בכל זאת, הלקוח היה גבר נאה והיא ידעה שזה יפריע לו. כשהגיע הביתה, ניר עוד לא היה בבית. אופק עמדה מול המראה והתאמנה על מה ואיך תספר לניר את הבשורה על הקידום החדש. כעבור דקות ספורות, היא שמעה את טריקת דלת הג'יפ של ניר וצפצוף נעילת הרכב. היא חזרה והסתדרה מול המראה ואמרה לעצמה מילות העצמה ודרבון, כאילו הייתה מאמן כדורסל שדיבר לשחקנים שלו במהלך פסק הזמן.
ניר נכנס הביתה ואני שכחתי את כל מה שתכננתי קודם לכן. במקום לעמוד זקופה, להישיר מבט ולהסביר לו ברוגע אבל בנחרצות את המצב, התיישבתי על הספה ומלמלתי על התיק הגדול שקיבלתי. ניר שתק שניות ארוכות ואז חיבק אותי ונשק לי על המצח. לתגובה הזו ממש לא ציפיתי. ניר לא כעס, ניר אפילו לא נעם, הוא רק חיבק אותי והתבונן בי במבט גאה. הייתי מאושרת.
אופק הכינה להם ארוחת ערב טעימה וחגיגית ואחר כך הם נכנסו למיטה.
נכנסנו למיטה שנינו, כמו תמיד. אני הייתי נרגשת בגלל התגובה המעולה של ניר לקידום שלי. ניר הושיט את ידיו לעברי והחל ללטף את גופי ואני כמובן התמסרתי. אבל אז הוא התחיל ללחוש לי באוזן דברים מוזרים על כך שהוא רוצה לעשות איתי ילד ברגע זה, וששום דבר לא יעצור אותו. ואני ניסיתי להעביר נושא והמשכתי ללטף אותו בחזרה, אבל אז הוא אמר שהוא רוצה שננסה משהו חדש וביקש לקשור את ידיי. אהבתי את משחקי השליטה האלו, אז ביקשתי שיקשור גם את פי, כדי שהשכנים לא ישמעו. בהתחלה זה היה נעים. הוא הוסיף גם את כיסוי העיניים והתחיל לגעת בי עם כל מיני דברים. לא ממש ידעתי מה. לא ידעתי אם אני רוצה את זה בכלל, אבל ידעתי שאני לא בשליטה וזה הלחיץ אותי. פתאום הוא התחיל לקרוא לי זונה מלוכלכת ושאל אם אני אוהבת את זה. בהתחלה הנהנתי כן עם הראש כי חשבתי שהכל חלק מהמשחק ואם זה מה שעושה לו את זה אני לא אשפוט. ואז הוא המשיך מהר יותר ופתאום הוא הזכיר שאמרתי לו שהפרחים שלי הם בדיוק כמו הילדים שלי אז אני בטח יהיה אמא גרועה ואז דפק על הקיר בחוזקה וצעק כבר אז הייתי צריך לדעת חתיכת זונה. הייתי בהלם. לא כל כך הבנתי מה קורה, התחלתי לזוז באי נוחות ומלמלתי שיפסיק, אבל הוא לא כל כך הבין מה אני אומרת. כנראה כי הייתה לי חתיכת בד בפה. רגע, עוד קצת, הוא החזיק אותי חזק והמשיך כדי שלא אזוז. אני לא יודעת כמה זמן זה לקח, אבל אני הרגשתי שעברו שעות. אחרי שהוא סיים, הוא התרומם, ניגש למקלחת, חזר למיטה, נשק אותי על מצחי, איחל לי לילה טוב והלך לישון. אני לא עצמתי עין באותו הלילה. בראשי עברו כל כך הרבה מחשבות מבלבלות. מה היה פה הרגע? והאם זה לגיטימי בגלל שהוא בעלי? אני זוכרת איך התחלתי לגלוש באינטרנט ולחפש מידע על סטיות של אנשים, על סוגי סקס יוצאי דופן בין זוגות נשואים. אני אפילו זוכרת משפט שקראתי באחת הכתבות שאמר שכל עוד מדובר בבני זוג, הכל לגיטימי בחדר המיטות. אז חשבתי שאולי זה לגיטימי. והחלטתי שבקפה של הבוקר אסביר לו שאין לי בעיה עם כל מיני התנסויות חדשות בחדר המיטות, אבל שזה צריך להיות מתואם איתי. ובטח שלא כואב כמו שכאב לי אתמול בלילה.
בבוקר בשיחה, כשניר שמע את אופק אומרת שהוא יחיב לה, הוא פרץ בבכי ואמר שהוא לא ידע. הוא חשב שזה היה לה נעים ולכן הוא המשיך.
הוא לא היה מסוגל לשאת את זה שהוא הכאיב לי. הוא כל כך דאג לי והגן עליי כל הזמן, שלא היה נראה לי הגיוני שניר שלי יפגע בי בכוונה. באותו היום, ניר לא הפסיק לשלוח לי מסרוני אהבה. הוא כתב לי שהוא אוהב אותי יותר מאת עצמו. כתב שאני אישה מושלמת ושהוא מצטער כל כך אם הוא פגע בי אתמול. הרגשתי את הכאב בדבריו וסלחתי לו.
אופק לא שיתפה אף אדם במה שקרה, והתהלכה עם הסוד הזה לבדה. באותם הימים, שני נירים לקחו חלק בחייה. ניר בעלה, אהובה, דואג, וניר, מפלצת חסרת הלב. היא ידעה שאם היא תספר למישהו על זה, הוא מיד ייעץ לה להיפרד ממנו. אבל אופק לא הייתה יכולה אפילו לחשוב על מציאות בלי ניר, ובאופן לא מוסבר, שאינו תואם כלל את אישיותה, הפכה אופק לתלותית יותר ככל שניר הפך לאגרסיבי יותר.
באותה התקופה, היו לנו רגעים מופלאים יחד. יצאנו וטיילנו וניהלנו שיחות שלא נגמרות. הוא היה הבעל הרומנטי על האדמות, תמיד שם לב לפרטים הקטנים. למרות הקשיים בתקופה ההיא, עוד הייתי מאוהבת בו עד תום, והקשר בינינו רק הלך והתהדק. חוץ מיחסי המין שלנו שהשתנו קצת באותה תקופה. זה אולי יישמע מוזר, אבל היו פעמים שהסקס הפך לכלי שלו להביע את רגשותיו ותחושותיו כלפיי. הוא היה אדם שלא שיתף ברגשות שלו, ולכן לפעמים היו בוקעות ממנו אגרסיות במצבים לא צפויים. ככה הוא גדל, ככה הוא חונך. אצלו בבית הסבירו שגברים אמיתיים לא משתפים ברגשות שלהם, ואני הבנתי את זה, וגם הבנתי אותו. גם כשהיה מתנהג כלפיי בתוקפנות, תמיד הצלחתי לראות את ניר, הילד הקטן והרגיש שהוסלל בעל כורחו להיות קשוח ומופנם. היום המטפלת שלי אומרת שההזדהות המוגזמת שלי עם הילד שבו כמעט הרגה אותי ואת הילדה שבי.
אחרי שנה שהם היו נשואים, אופק התחילה להתרחק ממני ומההורים שלנו. בהתחלה חשבתי שהיא כועסת עליי, רק אחר כך הבנתי שהוא אחראי לריחוק. היא הייתה אומרת כל מיני משפטים שנשמעו כאילו יצאו מפיו ולא מפיה. פעם התקשרתי להזמין אותה ליום הולדת של הבן הקטן שלי, תום, היא הייתה משוגעת עליו. אבל להפתעתי היא סירבה, בטענה שהיא הבטיחה לניר באותה השבת שיבלו יחד בבית. אני מכירה את אחותי הקטנה כמו את כף ידי, גם אם הגיהנום היה קופה, היא בחיים לא הייתה מפספסת יום הולדת של אחד האחיינים שלה. פה כבר הבנתי שלניר יש השפעה מאוד גדולה עליה, ולא לטובה.
יום אחד היא לא ענתה לנו יום שלם. אשתי ואני ממש התחלנו לדאוג. לא קרה בחיים שאופק לא הייתה זמינה לנו יום שלם. בערב ציצלנו שוב, והוא ענה. ביקשתי ממנו את אופק, אבל הוא אמר שהיא לא יכולה לדבר כרגע. התעקשתי לדבר איתה בכל זאת, אבל הוא אמר שהיא לא מעוניינת לדבר כרגע, וניתק.
אני לא אשכח את היום הזה. רבנו כמו שני משוגעים. ערב לפני יצאנו עם חברים, והוא החליט שהחייכתי יותר מדי לחבר החדש שהגיע עם חברה שלי. זאת הייתה מריבה שלא הסתיימה, ושנינו נשארנו בבית ולא הגענו לעבודה. ההורים שלי חיפשו אותי, אבל הוא שם את הטלפון שלי לשקט בלי שידעתי. פתאום הוא חטף את הטלפון וענה. זה היה אבא שלי על הקו. ניסיתי לקחת לו את הטלפון, אבל הוא היה גבוה וחזק ממני בהרבה, אז הוא הצליח להתחמק וניתק את השיחה. אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שהתחלתי לחשוב על לעזוב אותו. הייתי מוכנה לספוג כמעט הכל. אבל זה שהוא מנע ממני לדבר עם אבי, הרגשתי שזה חוצה את הגבול.
אני אמרתי לדורון שאני רוצה לנסוע לשם. הייתה לי תחושה לא טובה, אבל חצי שעה אחר כך אופק התקשרה והרגיעה אותנו. היא הסבירה שהיא הייתה מאוד עסוקה בתיק החדש שעליו היא עובדת, ולכן לא יכלה לקבל שיחות, אז האמנו לה. בכל מקרה, אז זה נשמע הגיוני יותר מכל דבר אחר.
לאחר שהוא ניתק את השיחה עם אבא שלי, רצתי לחדר השינה והתחלתי לארוז תיק. רציתי לנסוע משם להורים שלי, אבל הוא אמר לי כמה הוא אוהב אותי והתחיל להתפשט. אמרתי לו שאין לי חשק, והוא התחיל להפשיט אותי ולא נתן לי לשים בגדים עד שהסכמתי שנשכב. נתתי לו לעשות מה שהוא רוצה, וחיכיתי שזה יסתיים כדי שייתן לי ללכת. אחרי שסיים הוא הלך להתקלח, ואז יצא ועשה הכל כדי שאני אשאר, הכל. הוא התנצל שהאשים אותי על החיוכים של החבר, אמר על עצמו שהוא אידיוט וטיפש ושלא מגיעה לו בחורה מושלמת כמוני. הוא תירץ את הכל בזה שהוא פשוט חסר ביטחון ושרות מילדות, ונשבע שכל החיים הוא יאהב וישמור ויגן עליי. לא הצלחתי לעמוד בתחנונים האלה שלו. איפשהו גם לא ניסיתי כבר, וסלחתי. חוץ מזה, זה לא שהוא הרים על היד או משהו. הוא מעולם לא הרים על היד, זאת אומרת, חוץ מבמיטה, כן, אבל במיטה זה אחרת. ככה לפחות חשבתי אז.
הימים עברו ואופק הג'ינג'ית והחייכנית שכולם הכירו הפכה לאדם שקט, עצוב ומסוגר. זה לא קרה ביום אחד, ולכן היה קשה להבחין בזה. זה היה תהליך ארוך בו אופק השילה מעצמה בהדרגה את כל פיסות אישיותה, והפכה לכלי החלה עבור האיש איתה.
הכי קל זה להגיד עכשיו איך לא שמנו לב, איך לא הבנו שאופק נמצאת במצוקה. אבל אז זאת לא הייתה אופציה בכלל. תמיד כששומעים על סיפורים מהסוג הזה, מדמיינים דמויות אחרות לגמרי משל ניר ואופק. אופק היא בולדוזרית קטנה, ראיתי אותה מתעמתת עם אנשים שכפול ממנה בגודל או במעמד. לא הסתדר לי שדווקא היא יכולה ליפול קורבן לקשר כזה.
זה היה קורה בכל מקום כמעט. בזמן נסיעה, בזמן שישנתי. הייתי מתעוררת ופתאום הוא היה בתוכי. פעם אחת באמצע הלילה, כשהירחנו חברים, הוא קרא לי לחדר השינה שלנו ונעל את הדלת. כבר חיכיתי לנאום הקבוע על הפלירטוטים שלי עם חברים שלו, אבל במקום זו עמד מולי ואמר כמה מרגש יהיה אם נשכב פה כשכולם בחוץ. אמרתי לו שאין לנו זמן וזה לא מתאים, ואז הוא ביקש לפחות שאפנק אותו. וכך עשיתי בזמן שאני ממלמלת לעצמי בראש, הנה זה עוד רגע נגמר והכל יחזור להיות רגיל. ואז הכל נגמר. ובאמת הכל חזר להיות רגיל. מיד לאחר מכן רצתי למקלחת, לשטוף את הפנים ולנגב את האיפור שנמרח. ניר נשק אותי על מצחי ואמר לי כמה אני מגניבה שאני זורמת איתו ככה, וכמה הוא אוהב אותי. יצאנו לסלון והמשכנו את הערב עם החברים כאילו כלום לא קרה.
במשך חודשים ארוכים ניר החזיק את אופק כבת ערובה לחשקיו וכעשיו. היא הפכה לאסירה ללא כבלים או סורגים, נוצרו שם יחסי מרות קיצוניים, ואופק, שכבר הבינה שהיא חייבת לברוח, איבדה את הכוחות והאומץ לעשות זאת.
בבוקר החמישי לספטמבר, אני זוכר את זה כי זה יום ההולדת שלי, אופק התקשרה אליי ואמרה לי בקול שקט, אבא, בוא עכשיו וקח אותי מפה. אז עזבתי הכל ונסעתי לשם. היא חיכתה לי מחוץ לבית עם מזוודה קטנה, נכנסה מהר לרכב ואמרה לי, סמי פה. אז קודם כל נסעתי משם, אבל אחר כך שאלתי אותה, ממי את בורחת? והיא ענתה לי, אני בורחת מעצמי אבא. והמשיכה לשתוק.
באותו היום, כשאבא נכנס עם אופק הביתה, כולנו היינו שם. אמא הכינה ברנץ' יום הולדת לאבא, שאופק בכלל לא תכננה להגיע אליו. כולנו היינו בשוק לראות אותה בבית. אני חושבת שהיא לא הייתה שם כמעט חצי שנה. הם נכנסו וישר ראיתי שהיא חברת. לקחתי אותה איתי לחדר האמבטיה, ואיך שסגרתי את הדלת, היא התחילה לפקוט ופתחה במונולוג הארוך והמחריד והמשתק ביותר ששמעתי אי פעם בחיי.
הרגשתי שאם לא אדבר עכשיו, לא אדבר לעולם. ידעתי שמה שאני עושה מביא אותי לנקודת אל חזור עם ניר, ופחדתי שאני אתחרט. אז ישבתי על האסלה הסגורה וסיפרתי לשירה הכל, בלי להחמיץ אף פרט כמעט.
היא סיפרה לי על האשמות המגוחכות שבהם האשים אותה, על התקפי הקנאה. היא סיפרה לי שהוא אף פעם לא היה נותן לה להירדם לפניו, וכשזה כבר היה קורה, הוא היה שוכב איתה כשהיא ישנה, או מאיר אותה ונוזף בה שנטשה אותו ער ומשועמם. הייתי עמומה. אני זוכרת שלא הצלחתי להוציא מילה ודמעות מילו את עיניי. עוד לא ידעתי שזה אפילו לא חצי מהסיוט שאחותי הקטנה עברה על ידי המפלצת חסרת הנשמה הזו.
הסתכלתי על שירה וראיתי שהיא חיוורת וכפופה. ידעתי שאני מפילה עליה עכשיו מידע שלא האמינה שאי פעם תשמע ממני. אבל הייתי חייבת להמשיך. הייתי חייבת לספר את הכל. המשכתי וסיפרתי לה על ההשפלות בחדר המיטות, על הדרישות המוגזמות והכינויים המשפילים והאלימים.
באיזשהו שלב, כשהצלחתי להוציא קול, שאלתי את אופק אם הוא הכה אותה. היא אמרה שמעולם הוא לא הרים עליה יד, גם לא אצבע. אבל הוסיפה שבמיטה הוא היה אגרסיבי מאוד ושלא פעם הכאיב לה. שאלתי אותה אם הוא אי פעם קפה את עצמו עליה, והיא לפתע צחקה צחוק מוזר ואמרה, את יודעת מה? כבר הרבה זמן שלא באמת רציתי. אני תמיד מרגישה שאני צריכה לעשות את זה בשבילו.
באותו הרגע בו שירה אמרה לי שניר בעצם אנס אותי בכל הפעמים האלו. זו הייתה הפעם הראשונה שקשרתי את המילה אונס לסיטואציה שלי. חשבתי על הרבה דברים, אבל משום מה אונס לא עלה בדעתי. הרי הוא אהב אותי כל כך, והוא היה בעלי. אז נכון שהוא היה אגרסיבי, אבל אונס? אני נאנסתי? כן, אני נאנסתי. עשרות פעמים אני נאנסתי.
למרות תחנוניו של ניר, מאות המסרונים ששלח, הביקורים מתחת לחלון חדרה והמתנות שלו הפסיק לשלוח לה, אופק לא נכנעה יותר. כמה ימים לאחר מכן, היא ניגשה עם שתי אחיותיה ואימה לתחנת המשטרה והגישה נגדו תלונה.
הראיתי להם את כמות המסרונים שהוא שלח לי. סיפרתי להם שהייתי בת ערובה במשך כמעט שנתיים. שהוא קינה אותי בכינויים משפילים, לא נתן לי לישון, האשים אותי בדברים מופרכים, אבל בגלל שהוא לא הרים על היד או איים על חיי במפורש, השוטרים נראו חסרי אונים ולא ממש הבינו על מה אני מתלוננת. אני זוכרת שבאיזשהו שלב שירה אחותי התפרצה וצעקה, הוא אנס אותה. הוא אנס אותה עשרות פעמים במשך שנים. הוא התעלל במינית, מה לא ברור?
ביקשנו צו הרחקה. הם עשו טובה ואישרו אותו. במקביל התחלנו בתהליך הגירושים. הוא לא הפסיק לסמס לה גם בזמן הזה. הוא פשוט לא ויתר. פחדנו שהוא יגיע לבית של ההורים שלי ויפגע בה, אבל הוא לא הפר את צו ההרחקה.
הייתי בטוחה שהוא יעשה בעיות, אבל תהליך הגירושים עבר באופן מפתיע די חלק ומהר. מאז צו ההרחקה הוא הפסיק לשלוח למסרונים. חתם על הכל. לרבנות הוא הגיע עם שני חבריו הטובים, וביצענו את הטקס בזריזות בלי להחליף יותר מדי מילים או מבטים. אני זוכרת שהיה כל כך כנוע ועצוב מול הרבנים, שלרגע חשתי חמלה כלפיו וגעגוע לניר האהוב שלי מפעם. אבל שירה אמרה לי שהכל אשליה. הוא בדיוק אותו הניר וכדאי שישכח מהכל והמשיך בחיי.
אני זוכרת שיצאנו מהרבנות ואמרתי לה זהו אופק, התחלה חדשה, חיים חדשים, פרחים חדשים. היא חיכה אליי את החיוך השובב שלה, שתינו צחקנו והתחבקנו.
מהרגע בו אופק הפכה לאדם חופשי, נראה היה שהכל שוב מסתדר בחייה. תוך חודשים ספורים, היא שוב קודמה בעבודה, ושכרה בעצמה פנטהאוז יוקרתי ברמת גן. היא טיפחה גינת פרחים מפוארת, היא חזרה לקשר למשפחתה וקרוביה, יצאה לבילויים והכירה אנשים חדשים.
פתאום קיבלנו בחזרה את הילדה שלנו. היא חזרה לחייך, חזרה לחיות. אשתי ואני עברנו לילות ארוכים של יסורים על ההבנה בדיעבד, של כל מה שהמפלצת הזאת תוללה לילדה שלנו. זמן רב שלא הצלחנו להקל את זה.
ערב קיצי אחד, כחצי שנה מיום הגירושין, אופק פגשה במקרה בניר בפאפ של יד ביתה.
זה נראה לי קצת מוזר שהוא ישב דווקא בפאפ שמתחת לבית שלי, אבל הוא היה שם עם הרבה חבר'ה, אז שיערתי שזה יצא במקרה.
הוא קם לעברה והושיט ליד. היא הניחה את ידה על ידו, והוא נשק לה ואמר, טוב לראות אותך.
לא פחדתי ממנו, אבל גם לא שמחתי לראות אותו. הקסם הזה כבר לא עבד עליי. ניר המפלצת נחרט בזיכרוני חזק והפיל בצילו הכבד של ניר השני. הניר שהיה אהובי. בסוף הערב הייתי מסוחרת ומאופלת. לא שתיתי הרבה, אבל שייכתי את זה לעייפות שלי, בעקבות השעות הרבות בהן ביליתי בעבודה. אני זוכרת את ניר ניגש אליי ומציע לי טרמפ הביתה. אני זוכרת שצחקתי בקול ואמרתי לו שאני גרה בבניין ממול. אני זוכרת שהוא אמר שהוא יודע ורק התבדח. ואז אני זוכרת אותי, שוכבת במושב האחורי של הרכב, כנראה הרכב שלו, ואותו עליי. וזהו, אחר כך הזיכרון הבא שלי הוא שהתעוררתי במיטה שלי בבית.
אופק התקשרה אליי באמצע הלילה כשהיא בוכה בהיסטריה. היא אמרה שהיא ראתה את ניר בבר, וקמה פתאום במיטה, ושהיא לא זוכרת כלום, אבל כואב לה, והיא בטוחה שניר עשה לה משהו.
הוא הניח לה סם במשקה ואז אנס אותה עד תום. אחר כך כשעשו חיפוש בדירה שלו, מצאו אצלו בכתבים עדויות לכך שהוא תכנן את זה במשך חודשים ארוכים. עוד בזמן שהוא נתן לה את הגט ברבנות, כבר נפלה בליבו ההחלטה להניש את אופק על מה שעוללה לשניהם. זה היה העונש הסופי והאחרון. הוא קיווה שהיא לא תזכור כלום.
ניר שובל הוא אשם בעשרות מקרים של אונס, התעללות ותקיפות מיניות של אופק גרושתו. הוא נמצא אשם בכל העבירות המיוחסות לו, ונשלח לתקופת מאסר של 7 שנים בלבד.
אני רוצה שהסיפור שלי יסופר כדי שבנות אחרות ידעו. שפשוט ידעו, שיזהו, שימנעו. אני יודעת שזה יישמע כמו קלישאה, אבל בא לי לצוק את זה כדי שכולם ישמעו. אם זה קרה לי, זה יכול לקרות לכל אחת. לכל אחת. אני רוצה שכל אישה שמבלה את חייה עם שתי ישויות, אחת אוהבת ודואגת ואחת מפלצת, תדע שהמפלצת זו הישות היחידה, ושמה שהיא נותנת זו לא אהבה. אני רוצה שנשים לא יתביישו, שלא ירגישו אשמות. אני לא עשיתי שום דבר רע, שום דבר. כל מה שרציתי זה לחיות ושיהיה לנו טוב. הוא זה שצריך להתבייש, להשתבלל, להתחפר. הוא המפלצת הכאורה בסיפור הזה, והוא בסוף זה שישלם את המחיר. וכמותו גם אחרים חייבים לשלם את המחיר. לא עוד תשלום על ידי קורבנות. אני רוצה שמה שקרה לי אולי יעזור להזיז משהו. אולי יעזור לשנות.
עד כאן לפרק הזה. לעזרה ניתן לפנות למוקד מידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 118. יש אפשרות לפנות גם בפנייה שקטה באמצעות הודעת טקסט בטלפון 055-7000-128. ניתן לפנות גם למרכזי הסיוע בעיר מגוריכם. אפשר לפנות גם עבור קרוב משפחה או חבר. במקרים של אלימות כלכלית ניתן לפנות לעמותת רוח נשית, במקרים של אלימות מינית ניתן לפנות לאיגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בטלפון 1202. במקרים של אלימות כלפי ילדים ניתן לפנות למרכזי ויצו. פרטים נוספים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר סופר פארם.
תודה לצוות עושים היסטוריה ולשלי נוי עורכת התוכנית.